פרק ט"ו. ובזה יובן מה שלמדנו בסוף, בפרק האחרון, על ההבדל שבין הצדיק לבין הבינוני. שהצדיק, קראנו לזה דבר המסור ללב, שלא ניתן לבחירה, נכון? לזה התכוון איוב כשאמר בראת צדיקי. והבינוני, זאת מידתו של כל אדם, וכל אדם יוכל להגיע למדרגת הבינוני. זאת המהפכה הגדולה, זה החידוש הגדול. כל אדם יוכל להגיע למדרגת הבינוני, ולהגיע שם, בעזרת השם, ברבבות מדרגות שבבינוני, שסיעה זה שהלבושים כולם של הנפש. לא רק לבושי המעשה, ולא רק לבוש הדיבור, אלא גם המחשבה עצמה. לעולם הוא יכול לשלוט בהם. וגם כשתאבות ליבו פועלות, והן פועלות כי הוא במאבק, כוחות הנפש הן במאבק מתמיד, אבל בלבושי הנפש הוא יכול להיות בניצחון ולהגיע לכגון אנה בינוני, שבמובן העמוק שלו פירושו, הרי אני כאילו במדרגת המתפלל כל היום כולו. זה הזמן בבינוני שבו הנפש האלוקית מושלת, והנפש הבהמית לא מתה כמו אצל הצדיק, דהיינו שהוא הגיע עד כדי מאיסה כזאת ברע שהרע לא קיים, או כפוף ובטל בצדיק שאינו גמור, או התהפך לגמרי לטוב בצדיק הגמור, אלא כישן, הנפש הבהמית כישן, הרע כישן לגמרי. איזו רמה ישן? ישן לגמרי. ההבדל הזה בין הצדיק לבינוני שבררנו עכשיו, שמזכיר לנו שלרשע מקומו הוא אחר לחלוטין ממה שאני מורגלים עד היום. הרשע לא הגמור, רשע שאינו גמור, הוא גם זה שעדיין יש נקודה אחת שבה הוא נותן לקליפה לשלוט. וכיוון שהוא נותן בנקודה אחת לאגו, לקליפה לשלוט, הוא לא מאפשר בה את הנפש האלוקית למשול. אז הוא רשע לפי שעה. והבינוני מגיע למצב שלא חטא מימיו ולא יחטא. זוכרים? אין הכוונה לא חטא מימיו במאה השנים האחרונות. ובמצב שאילו היה חוזר לאותה סיטואציה כרגע, לא היה בכלל נופל שם מה שמגדיר הרמב"ם. מפני כן, למה? מפני שהוא בינוני, זה מנגנון ההתבוננות. ובזה, אחרי מה שלמדנו על ההבדל שבין צדיק לבין רשע, יובן שכתוב בפסוק במלאכים, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. זה פסוק בסוף ספר מלאכי. ובו אנחנו נרצה ללמוד בסוף, בסוף הפרק, לברר האם הבנו כל מילה, כל אות בפסוק. אבל לפני כן, שאלת הגמרא פשוטה על הפסוק הזה. שואלת הגמרא שם במקום על הפסוק הזה, אני אומר בעל פה, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. לא, האם הצדיק ועובד אלוקים הם לא בסך הכל מילים מקבילות? ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים, עובד אלוקים, לאשר לא עבדו. גמרא עונה את התשובה הבאה. עובד אלוקים ואשר לא עבדו, אומרת הגמרא, תרוויו צדיקי גמורי. שניהם צדיקים גמורים. כמובן שאין הכוונה כאן בטרמינולוגיה של צדיק גמור של התניא, כי זה ודאי לא אשר לא עבדו. אבל עוד מעט תראו שזה גם לא עובד אלוקים. מעלתה. תרוויו צדיקי גמורי. אבל, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה פעמים ואחד. הסבר. לא עבדו זה לא רשע. לכן שאלת האם לא עבדו זה רשע? לא, מה פתאום. ועובד אלוקים זה לא צדיק. אלא עובד אלוקים זה הצדיק המיוחד הזה שחוזר על לימודו 100 פעמים ואחד, מאשר לא עבדו זה מי שחוזר על לימודו רק 100 פעמים. אבל אם נסתכל כאן, אז הקושייה מה זה צדיק ומה זה עובד אלוקים ומה ההבדל ביניהם לא תורצה. תורצה רק השאלה מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, ונאמר לנו לא עבדו זה לא רשע. שניהם צדיקים, אלא שעובד אלוקים לומד פרקו 101 פעמים, ואשר לא עבדו לומד פרקו 100 פעמים. יפה. וההבחנות פה שאנחנו נתחיל לעשות, יעשו לנו כאן סדר ויחלקו לנו, וזאת תהיה הצורה המרכזית שלנו, את הבינוני לשתי צורות עבודה. הוא מסביר. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, קודם כל, הוא עונה שאלה שעוד לא תורצה. מה ההבדל בין הצדיק לבין עובד אלוהים? שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הווה. הוא עובד עכשיו את האלוקים. עובד אלוקים. שהוא, תראו את המילים שלו, שהוא באמצע העבודה, שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מעיר קטנה. עובד האלוקים נמצא בתוך העבודה. מהי העבודה של עובד האלוקים? המאבק. והוא נמצא עכשיו בתוך העבודה. שלא יתלבש היתר הרע הזה בעברי הגוף. כלומר, שלא ידבר, שלא יעשה, או שלא יחשוב בשום לבוש מלבושי הנפש הבהמית. העבודה הזאת היא עצם עבודתו של מי? כמובן של הבינוני. שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו תמיד. הוא קודם כל מסביר למה זה נקרא עבודה, עובד, ולמה זה נקרא עובד בהווה. כי זה סיפור של כל הזמן, אז הוא כל הזמן עובד. עיר קטנה. דיברנו כל הזמן שהגוף נקרא עיר קטנה, הוא הזכיר פסוק בקהלת, לפני כמה פרקים כבר, של עיר קטנה שיש עליה מלחמה בין שני מלכים, בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, והעיר קטנה זה האדם. והנפש הבהמית והנפש האלוקית לוחמים על העיר הקטנה. שהוא באמת עבודה ועמל גדול להילחם בו, והנקודה החשובה, תמיד. והיינו הבינוני, כלומר על הבינוני בעצם להישאר כל הזמן במצב של מלחמה. הוא לוחם תמיד ביצר הרע, כי היצר הרע יכול לעורר אותו לתאוות בענייני העולם הזה, כי כוחות הנפש לוחמים. אבל הצדיק לא נקרא בכלל עובד אלוקים. אבל הצדיק, זה המהפכה הגדולה הראשונה פה, אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר עבד, כמו מלך, הוא יסביר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. עוד מעט, יפה מאוד, אנה נוגעת פה בעוד נקודה, ההבדל בין עובד לעבד, יש כאן עוד הבדל מעניין מאוד בין עובד אלוקים, שזה שמו של הבינוני, לעבד השם, שזה שמו של הצדיק. אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. כך זה הצדיק, שנקרא איך? עבד. ועוד מעט נתח גם את השם והאלוקים. כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו, וליבו חלל בקרבו. ולהזכיר לכולנו לא להתבלבל, כשאנחנו מדברים פה בלשון עבר, אין הכוונה הבחירה החופשית הלכה לאיבוד. כמו שכשאנחנו אומרים אצל הבינוני, זה מי שמעולם לא חטא ולעולם לא יחטא, אין הכוונה שמעולם לא חטא פיזית ב-80 שנה האחרונות. אלא המציאות היא של מי שאם עכשיו היה חוזר לשם או יחזור לשם, מעולם לא חטא ולעולם לא יחטא. כך הצדיק, הצדיק הרי נפשו הבהמית או כפופה ובטלה לו לגמרי לגמרי לגמרי, כי צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. או שהתהפכה לגמרי לגמרי לטובה והוא בן עלייה, כי המדובר הוא על צדיק גמור. ממילא הוא לא נקרא עובד, הוא לא בתהליך של עובד, הוא במצב של עבד השם, אשר רבנו נקרא עבד השם, מצוין. והיא אחרי מות משה עבד השם. כן, אבל עבדי השם, הם נקראים עבדי השם כשם כולל, עבד השם כאישיות, הוא נקרא עבד השם, שנייה, הוא נקרא עבד השם. נכון. עכשיו, כמה דברים יסודיים פה. כשאני אומר שהוא נקרא עבד השם, אני לא מתכוון להגיד שהוא נקרא עבד השם וממילא אין לו כבר עבודה. זה בדיוק הפוך. כיוון שהוא עבד השם, הוא נונסטופ בעבודה. אבל בעבודה הזו של המאבק שאני יכול להבין אותה בלוח, שאנחנו מדברים עליו בין הטוב לרע, בצילום אין שם את הרע בכלל. העבודות שלו הן פי אלף, הן לאין ארוך אחרות, שונות. הוא עבד השם. הוא נקרא עבד השם. גם החלוקה בין השם לבין האלוקים היא חלוקה מאוד יסודית. החלוקה בין השם לבין האלוקים לא מופיעה פה בפרק, והיא מוסברת מאליה. הרבי מדבר על זה הרבה בליקוטים שלו. אתם זוכרים את הפסוק, כי שמש ומגן השם אלוקים. התניא מסביר את הפסוק, כי שמש ומגן השם אלוקים, שההבדל בין השם, בין בחינת שם השם, י' כבבתי, לבין אלוקים, זה ההבדל שבין שמש לבין מגן. איך אנחנו מצליחים ליהנות מאורה של השמש? בזכות שני דברים. בזכות השמש ובזכות המגן. כלומר, בשמש עצמה יש משקפי שמש. בשמש יש שני חלקים. יש את השמש, יש את הנרתיק שבזכותו אנחנו רואים. כלומר, להבין טוב, הנרתיק הוא לא רק משהו שבו השמש הולך לישון. הנרתיק הוא מה שבזכותו אני לא נשרף באור השמש ויכול לקבל את האור. נכון, ויכול לקבל את האור. כי שמש הוא מגן השם אלוקים, מי שרוצה להבחין בין שם השם לשם אלוקים, זה היינוח. שם השם זה, נתחיל בשם אלוקים. שם אלוקים זו מידת הדין, זה הצמצום. שם אלוקים זה מה שתמיד אנחנו קראנו, דיברנו על זה הרבה בשער הייחוד והאמונה על הפסוק הזה, אבל בהרבה מקומות. שם אלוקים הוא בגימטריה הטבע. ולא לחינם. למה הוא בגימטריה הטבע? כי איך הקודש ברוך הוא, כל פעם אנחנו מדברים על זה, נגלה אליי? דרך מסכים. דרך מגינים. דרך צמצומים. הדרך שבה האלוקים בורא את העולם, היא הדרך שבה אני הנברא, יכול להיות יש בפני עצמו. בראשית, ברא אלוקים עצם הבריאה היא שהקדוש ברוך הוא מצטמצם דרך שם אלוקים. השם אלוקים הוא בעצם איך האין סוף מופיע בצורה הכי הכי סופית שיש, הכי מצומצמת שיש. נכון מאוד. הכי מצומצמת שיש. אלה. שם השם, י' כ' ו' כ', הוא צורת ההשתלשלות מלמעלה למעלה, כפי שאני בטבע בכלל לא יכול לקלוט אותה. לכן, בפרשת שמות שלנו, סליחה? לכן, כן, כן. לכן, בפרשת שמות שלנו, אנחנו מבררים שהשם הזה, שם השם, כששואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, מה שמו, מה אומר, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יוד קי וו קי וכולי, זה שמי לעולם. מסביר רש"י מיד על פי חז"ל, זה שמי לעולם, זה שמי, והוא חייב להיות נעלם. לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. אני נכתב יוד קי וו קי. ואני נקרא א' ד' נ' י'. אני נכתב י' כ' ו' כ', זה דבר מדהים. כלומר, השם שהוא כל התורה כולה, אני לא יכול לקרוא אותו. אני קורא אותו במילה שבאה לתאר בעצם אותי. כי כשאני אומר אדון, מה אני מתכוון להגיד? יחס אליי. והשם י' כ' ו' כ' הוא השם הנעלם שהוא מעל המציאות הטבעית שאדם בכלל יכול לעכל. כי מה פירוש יוד קי וו קי? היה, הווה, ויהיינו הכי חשוב, בתיבה אחת. אדם בתוך מימד הזמן לא יכול להקל היה, הווה, ויהיה בתיבה אחת. הבריאה הראשונה שנבראה בבריאה היא הזמן. איפה אני יודע? בראשית. הדבר הראשון שנבראה הוא הזמן. זה אגב מסביר למה אני לא יכול לשאול שאלות על לפני הבריאה, כי לא היה לפני. לא יודע מה אתה אומר בכלל. אמרת מילה שאני לא מבין אותה. אז הבריאה הראשונה היא הזמן. בסדר? ובריאת הזמן היא בעצם מה שמשאיר אותי במימד שאני יכול להקל את הדברים במימד הזמן. שם יוד קי וו קי הוא מעל מימד הזמן. הוא השמש. אבל רק מהשמש יש את האור. אבל ממה בא אליי האור? מהמגן. וזה האלוקים. אז האלוקים זה בעצם איך זה בא לידי ביטוי בטבע. והשם זה מעל. עכשיו תשמעו איזה דבר מדהים זה. הבינוני, עוד יש לו מאבקים. טבעו הוא שהוא נאבק כל הזמן בטבע. לכן הוא כל הזמן עובד, ועובד מה? אלוקים. אלוקים. דבר מופלא. הצדיק זו בריאה. ראיתי בני עלייה והם מועטים. בראת הצדיקים. לכן הוא לא עובד אלא עבד. ולא אלוקים אלא השם. היא אחרי מות משה עבד השם. עבד השם הוא התיאור של הבריאה הזאת, של מה שהוא כבר נעשה עבד כשם תואר, והוא עבד מצד השמש. הוא עבד לא מצד הטבע, המאבקים והניצחון התמידי, אלא עבד השם. אז החלוקה הראשונה היא בין צדיק שנקרא עבד השם, לבין הבינוני שנקרא עובד אלוקים. פילה פלוי. בדיוק. כשאני צריך לבוא עם הנפש הבהמית שלי אחרי ליל הסדר, כמו שדיברנו היום בבוקר בביאור חמץ שדיברנו, כשאני צריך לבוא עם הגירוש של מה שאני צריך, ועכשיו אני צריך להתחיל לעבוד על הנפש הבהמית, אז הצדיק לוקח את העומר ומניף אותו לפני הוויה. והניף את העומר תנופה לפני השם. ואז מה העבודה שלי פה בעולם? הוא סתרקן. עכשיו אני מתחיל להתמודד עם מה? עם כל המידות שלי. חסד, גבורה, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, גבורה שבחסד. וככה אני מתמודד ומתמודד ומתמודד עד שאני מגיע למלכות שבמלכות, ומגיע אחר כך לשבועות, לשוב. אז הצדיק הוא עבד השם, והבינוני הוא עובד אלוקים. חלק א', בבירור ברמנו. אבל מה זה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו?
לא, הרי זה משל לאשר לא עבדו.
אפשר לשאול את זה כך, ואני בכוונה מקרים מהצורה הזאת, אני אסביר לך. מה בין עובד אלוקים, זה אותו דבר רוצה. מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? כי הרי הרשע והלא עבדו הם שניים. כי הפסוק לא אומר שהם אותו אחד. כמו שהצדיק ועובד אלוקים הם שניים, אז גם הרשע זה ודאי לא הלא עבדו. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. זה עכשיו דבר מופלא. הרשע, נחזור רגע לתניה, הוא לא הרשע הגמור. אני מתחייב לכם שזה לא הפשט של הפסוק. מדוע? כי אף אחד לא שאל מה ההבדל בין צדיק לרשע גמור. כל אחד יודע. בא הנביא ואומר, יום יבוא ונגלה את ההבדל בין צדיק לזה. ברור. אתם זוכרים מי הוא הרשע שאינו גמור? הרשע שאינו גמור הוא מי שעדיין יש נקודה שבקליפה יש שליטה. עוד לא השתחררתי לגמרי. רשע לפי שעה. למשל, המקסימלי שהוא מתאר כל הזמן, עוד יש לו אבון ביטול תורה. רשע, לפי שעה. למה? דיברנו. על הצדיק ועל הרשע. עדיין מרשיע, עדיין עוד קיימת נקודה שהקליפה שולטת. אז מי יכול להיות לא עבדו שהוא למעלה מהרשע? הרי למעלה מהרשע נמצא הבינוני, והוא עובד אלוקים. מי יכול להיות הלא עבדו שהוא למעלה מהרשע? ועכשיו מגיע הפרק למרכז שלו. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוקים ואשר לא עבדו. אבל זה גבלת עכשיו. כי הפירוש שאנחנו רגילים להבין במושג לא עבדו הוא ודאי שלילי. והבינוני הוא ודאי חיובי לגמרי. אז מה זה לא עבדו בבינוני? בערך, נפלא, בערך, בוא נראה. מדהים. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוקים אשר לא עבדו, ואף על פי כן אינו רשע. הלא עבדו הוא לא עובד. זוכרים מה זה עובד? עובד זה נאבק, בניגוד לעבד השם. אז הלא עבדו הוא לא במאבק, אבל הוא לא במאבק לא מפני שהוא רשע שנתן הקליפה לשלוט, ודאי שלא, ולא מפני שהוא צדיק שכבר כוחות הנפש שלו הם כאלה שאין בהם בכלל מאבק. כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וכל שכן וכל שכן לא עבירה חמורה, ולא יחטא לעולם, כמו הגדרת הבינוני. וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן. קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, מצוות עשה. ותלמוד תורה כנגד כולם, ולמה הוא מתכוון תמיד בתלמוד תורה כנגד כולם? ברבה שכגון ענה בינונינו, שלא פסיק פומי מגירסה. אלו שלוש עבירות שאין אדם בינוני, זוכרים? בינוני, ניצול מהם בכל יום, ואלו הם. הרהור עבירה, עיון תפילה וביטול תורה. נכון? אז על הרהור עבירה דיברנו איך תאוות ליבו לא שולחת טרומבוז על המוח. ועל הביטול תורה דיברנו שהביטול תורה פירושו שלא פסיק פומי מגורסה, הוא מתפלל כל היום כולו כמו רבה בינוני, הוא במצב שהוא שולט כל הזמן. אז למה זה נקרא לא עבדו? אם זאת מדרגתו, אז איך זה לא עבדו? מבינים את הסיבוך שהוא נכנס אליו? אם צדיק זה הצדיק שתיארנו, ורשע זה הרשע שאינו גמור אפילו בסיאו. ואני קצת מתחיל להבין את ושבתם וראיתם, כאילו עוד פעם לבחון, ועוד פעם, השבתם הזה אני אחזור אליו, ושבתם וראיתם. אבל איך יכול להיות לא עבדו שהוא בינוני? מי הוא? אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר. אני אזכיר לכם דברים שכשנכנסנו אליהם הבאתי אותם מפרק כ"ז על ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ושם רצינו לראות כמה התניא בא ואומר, אתם זוכרים, ועשה לי מטעמים כאשר אהב אביך. הוא לומד את זה כמו בקבלה, ועשה לי מטעמים כאשר אהב אביך, מופיע. קדוש ברוך הוא אוהב את המטעמים, הוא לא אוהב רק מתוק, הוא אוהב גם מתוק וגם הלוח. הנחת רוח, הנחת רוח שיש לו, הנחת רוח שיש לו מהבינוני, מעצם המאבק של הבינוני, היא לא פחותה בכיהוב זה מהנחת רוח שיש לו מהצדיק יסוד עולם. התחושה שלך שאתה בדיעבד היא טעות נוראית. הנחת רוח ליוצרנו היא מהמאבק, מהעובד. הבנו טוב, זה בא להרגיע ככה, פרס ניחומים. עכשיו תראו איך התניא לוקח אותנו לתוך הבינוני ומבחין בין שתי דמויות בבינוני. הבינוני של עבדו והבינוני של לא עבדו. מי זה זה של לא עבדו והוא בכל זאת בינוני? הוא לא רשע כי לא עבר עבירה מימיו שום עבירה קלה. וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן בתלמוד תורה כנגד כולם ולא פסיק פומי מגירסה. נו, אלא. עכשיו, שאינו עושה שום מלחמה עם היצר, אין דבר כזה בעולם. לא עושה שום מלחמה עם היצר, תבינו, לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח, השליט על הלב כנזכר לאל. אנחנו נעשה חטא אם אנחנו נראה את זה כשני אופיים, האחד הוא אני והשני הוא הבן דוד שלי. בי, גם אם אני רוצה לדמיין את הבינוני שאני מסוגל להיות הלוואי ביום מן הימים, בי יש עדיין את העובד ואת הלא עבדו, ואני רוצה לנתח אותם. הלא עבדו הוא מי, סליחה, מה זה העבדו? עובד אלוקים, הגדרנו, אלוקים מצד ההסתרות, כל הזמן יש מלחמות. והעובד הוא כל הזמן בעבודה. עכשיו למה הוא נקרא בינוני? למה אנחנו קוראים לו בינוני? כל הזמן הוא כי הוא, כי הוא המילה בינוני, כי הוא ההגדרה הלשונית, כי הוא מתבונן כל הזמן, כי הוא משתמש במנגנון המאבק כל הזמן, ובמנגנון הזה הוא משתמש בשמחה ומשביעין אותו ואל תהי רשע וכו' וכו'. אבל יש אדם, ועוד פעם לא לחתור, יש אדם זה תמיד נשמע הוא, אני, שבנקודות מסוימות הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. למה יותר קל? לא. כי, תשמע, הוא מתמיד מטבעו. הוא היה בן שש, הוא היה תולעת שחורים. אתה יכול להשוות בין היצר שלי לביטול תורה ליצר שלו לביטול תורה? אם לא הייתה התורה, הוא היה לומד אלגברה ליניארית. הוא לא מסוגל, הוא רואה דקה בלי משהו כתוב, הוא נהיה מסוגל. עכשיו, שנינו יושבים בבית, באותו סלון, ושנינו לא הופכים עכשיו את הווזה עם הפרחים. אתה מבין שאני עבדתי על זה יותר חזק? כי זה שאצלי הווזה נשארת באנרגיות לא זזה, זה כבר עבודה. הוא לא ראה אותה בכלל. הוא מעולם לא ראה שיש פה פרחים. זה אגב לא מעניין אותו פרחים. פרחים זה משעמם, זה במקום אותיות, צבעים. הוא לא מן המן, בכלל יש מה ברור פרחים. הוא יודע בדיוק ממה זה מורכב. הוא יודע ממה זה מורכב. באמת, הוא מבין ממה זה מורכב, הוא מבין מתי זה נרכב, הכל. זה לא חוכמה לצחוק עליו. כי, לא, גם אני עושה את זה, זה לא חוכמה. כי יש קטע שבו אתה הלא עבדו, ויש קטע שבו איקס הלא עבדו. תיארתי עכשיו את אבון ביטול הרב. ברמת התאווה שלי המינית, ברמת התאווה לממון, יש מיליון מרכיבים. הרי אנחנו כל הזמן מנתחים את הברתה ואת העבודה, את הדבר המסור ללב ואת המנגנון שהוא כולו בבחירתי. גם בבינוני בא תניה ואומר, בוא אל תהיה כזה דיכוטומי, אל תהיה שחור לבן. בבינוני יש עבדו ולא עבדו. יום יבוא ותראו את הנחת רוח העצומה על כל שניית מאבק. יכול להיות שהלא עבדו, זה היה בשבתם וראיתם. יכול להיות שהלא עבדו, יכול להיות שהלא עבדו, הוא באמת הגיע לאותם תוצאות. והלא עבדו הוא ראש ישיבה מצוין. וגם היום, לא פעם, אתה יכול להבחין האם הוא בא מהעבדו או מהלא עבדו. כל שנייה.
אבל עדיף.
הוא לא מגדיר בכלל. ודאי שהעובד הוא עדיף. בוא תראה את ההגדרות. הוא יגדיר את זה. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר. לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית, שבמוח השליט על הלב כנזכר לאל. מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו. ואין צריך ללחום עמו כלל. הוא חוזר פעמיים על הכלל. מכוון. כגון. שהוא מצמיד בלימודו בטבעו מתולדתו. על ידי תגבור את המראה השחורה. יש לו נטייה כזו, שאגב אם תיקח אותה למקום לא טוב היא דיכאונית מאוד. ואם תכוון אותה למקום טוב, זה ידען שבולע ידיעות. וכן, אבל תשווה אותו למי שמתגברת אצלו, מה שנקרא ברפואה הזאת, תשווה אותו למי שמתגברת אצלו, המראה הלבנה. שאין לו כוח לשנייה, הוא כולו קפיצות. וכן, דוגמה אחרת. אין לו מלחמה מתאוות נשים. לא משוחרר. מפני שהוא מצונן בטבעו. רגוע יותר. נכון מאוד. נכון מאוד. נכון. וכן בישאר בדיוק. בדיוק. וכן בישאר תענוגי עולם. שלום, שלום, תן לי כאן. וכן בישאר תענוגי עולם הזה. מחוסר הרגש הנאה בטבעו. בטבע. ולכן, אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם. לא צריך להתבונן בגדולת השם. הוא חייב להתבונן בגדולת השם בשביל כל שאר הדברים. אבל אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם כדי להוליד מבינתו, זוכרים? להתבונן בחוכמה ובינה הם אבא ואמא, ואז הדעת זה ההתקשרות, ואז נולד כדי להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, ועל ידי זה להישמר על ידי יראה ואהבה, זוכרים? ועל ידי זה להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, תיוולד היראה הגבורה, או כדי אותו דבר להתבונן בגדלות השם, כדי שתתעורר ואהבת השם בליבו, לדבקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם. אלא די לו, זה לא שיש לו איזה מולד לגמרי, כי יש לו עוד דבר מולד. אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו. זה נפלא. הרי יש לכל אחד מאיתנו, מה יפה ירושתנו, את אותה אהבה מסותרת שעליה אנחנו אומרים כי קרוב אליך הדבר, נו, מאוד. היא האהבה הטבעית הפנימית שלי לאבא, של היהודי לאביו שבשמיים, היא האהבה שעליה מסירות נפש, עליה ניכנס בפרקים הבאים יותר בבירור. והיהודי הנחמד הזה, הצדיק הזה, הבינוני במושג הכי אופטימלי, הכי אידיאלי, בנושא X או בנושא Y או בשני נושאים X ו-Y, אני לא יודע מה, המלחמה שלו היא כזאת שמנגנון האהבה המסותרת והמוצלחות שלו בעניין מספיקים בשביל זה. די לו בזה. הוא לא צריך יותר מזה.
אבל אם הוא יגיע לתוצאות יותר גבוהות מאותו אחד שעובד כי לא יש מניעים, אז עדיין הוא פחות עדיף כי הוא לא עבדו?
בוא נגיע לסוף הפרק. הכל מבטיח לך. הדרך שלנו בתנס פשוט לראות הכל. בסדר? אז נגיע. טוב? ודאי, זה שונה לגמרי. שנייה, דקה, אחרת נשאר בדברים שלנו. ודאי, לא, זה מילון אחר. אנחנו צריכים להיכנס רגע לכל המהלך ואז נתברר לנו. ואז נשאל את אותה שאלה. ולכן, כלומר, כל זה בא, אבל לא בא מתוך עבודה עצמית שלו, זה לא בא מתוך עבודה עצמית שלו, אלא זה בא מתוך, ברוך השם, חסד אל, כל היום, חסד אל גדול. ולכן, אינו נקרא עובד כלל. מה זה קשור לעובד? הרי מה זה עובד? נאבק, עבודה. לכן אינו נקרא עובד כלל. הבאתי את צודקת, ברק. הנפקא מינה היא לא מי עדיף לי עכשיו. עדיף פריג'ידר. הדיון הוא עכשיו על העובד. ההנאה, השמחה, היסוד שעליו אנחנו מדברים עכשיו הוא עצם העבודה. לכן, ושבתם וראיתם, עוד מעט אנחנו נבחין מה זה ושבתם וראיתם. ושבתם וראיתם זה קריאה אל האדם אל עצמו. מיד ניגע בזה. ולכן אינו נקרא עובד כלל. כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל. אלא היא, האהבה המסותרת הזאת, ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל. וכמו שהתבאר לכמן, בפרקים הבאים הוא יעסוק הרבה הרבה במאוד, באהבה המסותרת. נכון. לכן, מאחר שלא מתוך עבודתו, שלא מתוך המאבק, שלא מתוך הלחימה, הוא יוצר את האהבה הזו, את היראה הזו, את הקיום, את הדביקות. זה לא קשור אצלו למושג של עבודה, לכן הוא נקרא לא עבדו. הוא הבינוני שלא נקרא עבדו. החלוקה היא מדהימה, הוא מיד הגדיר אותה בעוד כמה דוגמאות, ואני רוצה להסביר את ושבתם וראיתם, וזה יענה גם לשאלה ששאלת מקודם ברק. ושבתם וראיתם, הוא מדבר על עובד אלוקים, הוא מדבר על לא עבדו, הוא מדבר על אלוקים, הוא מדבר על השם, הוא מדבר על צדיק, הוא מדבר על רשע, כל מילה פה מתוארת. הוא מדבר על עובד בהווה ועל עבד בעבר. אין פה מילה שנשארת בצד. מה זה ושבתם? ושבתם וראיתם, שעיקר העבודה שלך הבינוני זה לוודא עם עצמך כל הזמן, כל יום מחדש. מה נרכש על ידי עבודה ומה קיבלת במתנה? ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. השאלה היא לא מעדיף בעיני השם. השאלה היא לא מעדיף בעיני ראש הממשלה. השאלה היא איפה אתה בעבודה. אם פה יש לך פחות עבודה, סימן שבנושא Y יש לך יותר עבודה. ושבתם וראיתם כל הזמן את אותה שאלה, משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק, אתה, מי זה כל העולם? אתה! היה בעיניך כרשע. היה בעיניך כרשע ותחשוב איך קליפה אחת עדיין כן משתלטת עליי ולא השתחררתי מכל ההתמכרויות, מספיק עם זה עדיין כרשע ולא רשע ממש, כרשע שעבודת השמחה נמשכת. ועכשיו הגעת לבינוני ושבתם וראיתם. מתי? השנייה. ובשנייה הבאה, ושבתם עוד פעם. ובאה, עוד פעם. ושבתם וראיתם כל הזמן. בין צדיק לרשע. זו ראייה אחת שצריך להבחין. אבל עכשיו הדבר הקשה, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כמו בפסוק בעברית, מתחילים בקל ועוברים לאט לאט אל הקשה. בגמרא קוראים לזה לא זה, אף זה. לא רק בין צדיק לרשע, בין מי שמצליח לעשות את הכל בלי שהקליפה בכלל שולטת לרשע, אלא בתוך הבינוני שבי ושבתם וראיתם מה זאת עבודה ומה זאת עבודת מתנה. והעבודה תהיה כל כך אהובה אצלך, שכל הזמן תחפש אז איפה אני עובד עם זה מתנה, אז איפה אני עובד. הכל הפוך. מתהפך אצלנו הכל במילון שלנו פה. כלומר, אם גיליתי שבזה אני מצליח וזאת מתנה, אז באוניברסיטה רשום לי שעברתי את הקורס יותר בקלות. אבל בקורס של הבינוני אני עכשיו שואל לו, ואיפה הכיף של העבודה? איפה המאבק? איפה אני ממשיך להפעיל את חלקי הנפש במאבק שלהם? ולהלביש את הכל בנפש האלוקית, בלבושים של הנפש האלוקית, של מחשבה ודיבור ומעשה. הוא מסביר את זה בעצמו מיד. וכן, אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, הוא הולך הלאה. עד עכשיו, כמה שאנחנו מנסים לעשות את זה אצל אותו אדם, עדיין אני מחלק. בין החבר שלי שהיה תולעת ספרים, לביני שאמרו לי שאני היפראקטיבי בכיתה לא יודע מתי. אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו. ועכשיו כולם כותבים עליי ספרים איך ההיפר הזה הפך להיות מבין סורר ומורה למורה. הוא עכשיו גדול הדור. והוא מתמיד והוא לא מסוגל להפסיק. וכן, אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, תראו לאיזה מקום הוא לוקח אותם. רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה הגדולה. והוא כל כך הרגיל את עצמו, נו! עד שנעשה הרגל לו תמה שני. אז הוא כל הזמן אומר לעצמו, אז מה החוכמה? כבר הוא לא רושם, אבל עשיתי תואר שלישי. אז עכשיו זה כבר נעשה תמה שני, נו, אז כיף הכיף של המאבק. וכבר די לו בעצם באהבה מסותרת זו. די לו באהבה מסותרת זו, והוא מתמיד לגמרי. נו, נשאלת לשאלה, אז מה יעשה? אין לו במה להיאבק. מה יעשה? יחפש עכשיו אתגרים חדשים? עכשיו הוא מגיע לעיקר. מה יעשה? מה עושה עובד האלוקים? שונה פרקו כמה? מאה ו... אחת. יש לו רק דרך אחת לנצח כדי להישאר כל הזמן במאבק. לחרוג מההרגל. עד היום היית רגיל. מאה. אם אתה בודק את עצמך, האם אתה לא נותן להרגל להיות זרי דפנה שהתנך, אתה עובד אלוקים. אם ההרגל הוא זרי דפנה שהתנך, אתה בינוני לא עובד אלוקים. כל הזמן, כל הזמן, לכן הבעל תשובה יכול להיות הבינוני שהוא צדיק גמור והוא בעל תשובה. יש לבינוני משהו שכאילו אין לצדיק, הוא יכול להיות שניהם. כי הוא גם בעל תשובה וגם צדיק גמור. כי כל הזמן בעצם הרגילות היא הדבר שעליו אתה עובד. ובזה יובן מה, אלא אם כן רוצה, די לו באהבה מסותרת זו, אלא אם כן רוצה ללמוד יותר מרגילותו. עכשיו תקחו את זה לכל המושגים האחרים, תקחו את זה לבן אדם לחברו, תקחו את זה לצדקה, תקחו את זה לכל מושג שהוא. ובזה יובן מה שאמרו בגמרא, דעובד אלוקים, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים ו-1. ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים. אז באמת, הפעם האחת הנוספת הזאת הופך את אדם לעובד אלוקים, ולפני כן הוא היה. אלא הפשט הוא כך. כדי ללמוד יותר מהרגילות, אדם זקוק לעבודה. אנחנו אומרים כל הזמן עבודה, ולא מספיק מבינים את המושג. עבודה זה מה שקוראים רבותה. אבל זה לא זה. זה זה. אבל זה בדיוק הפוך. עבודה, אומר לנו האדמו"ר מוארייץ בכמה מקומות. ודיברנו על זה הרבה פעמים. אצל האדמו"ר הזקן הכוונה לעבודה היא כמו אורות מעובדים. אורות עבודים. יודעים איך מעבדים אור של בהמה גסה? עד שהוא נהיה ספר תורה? העבודה היא בעצם מציאות כזאת שבה ככל שאתה עובד יותר, עצם העבודה, כמה יותר זמן, כמה יותר ממושך, כמה שיותר עבודה, הופך האור הזה לא לאור יפה, לאור טוב, לאור שחור, לאור צהוב, ללא אור, לקף, למושג חדש. אתם מבינים את המושג? כלומר, יש שני מושגים בעבודה, יש אני הולך לעבוד. אני הולך לעבוד. אני חוזר מהעבודה. מה עשית? עבדתי. 8 שעות, 10 שעות. יש עבודה שבה אני מפסיק להיות אור של בהמה גסה. אני ספר תורה. עכשיו, קדושת הספר תורה היא לא האותיות ולא הדיו. עכשיו, קדושת הספר תורה היא האור של הבהמה הגסה. בסדר? ובזה שוב יובן מה שאמרו בגמרא בעובד אלוקים, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת. ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים לבד. והיינו, משום שבימיהם, בימי הגמרא, כשהגמרא הביאה את הדוגמה הזאת, הייתה הרגילות לשנות כל פרק 100 פעמים. לא רע. הייתה הרגילות לשנות כל פרק, לפני שעוברים לפרק הבא, 100 פעמים. כדי ללמוד פעם אחת נוספת מעל 100 פעמים, היה צריך לשנות את הרגילות. זה מושג העבודה. מושג העבודה זה להשתנות. הייתי רגיל, והרגילות הזו מחסירה לי דבר אחד. מחסירה לי את אהבת העבודה.
זה מתקדר גם עם הביטוי
שהגמרא
אומרת, העבודה, כאילו
כשבועה למשהו
חזק,
העבודה. פילי פלו, העבודה זה להישבע. כי דעית התם בגמרא, הגמרא שמה אומר, משל משוק של חמרים, שנזכרים לעשר פרסי בזוזה. יש חמרים, נושאי חמורים, שאומרים שהעסק הולך כך. אם אתה רוצה שניקח אותך מונית, אם אתה רוצה שניקח אותך 10 פרסאות, זוז. מעל 10, 20 זוז. יבוא איזה נודניק, איזה ביימיש כזה, ויגיד, לא הבנת. 10 זוז. ו-11 ו-19 אותו דבר. אומרים לו, תשמע, עד 10 זוז, מ-10 עד 20 שני זוז, יש לך בעיות לחפש חמר אחר? אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מהאוניברסיטה, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר. ככה זה הולך, 10 זוז, 11 שני זוז, יש בעיות, מה אתה רוצה? לא מבינים, לא מבינים. אתה בא לחמר, ואתה אומר לו, כמה עולה, אומר לך, עד 10 פרסאות זוז, מעל 10 פרסאות, המנגנון לא עובד. הלונה פארק לא יודע לעבוד יותר מ-10. בשביל להפעיל את המגדשה יותר, זה כבר לא משנה לי 11 או 19. אני צריך להפסיק את המנגנון ולעשות משהו שאני לא שייך אליו, לא רגיל, זה לא השטנץ. לא שווה לי להחזיק את המפעל בשביל זה. כי דעית אתם בגמרא, משל משוק של חמרים, שנזכרים ל10 פרסי בזוזה, ול11 פרסי ביטרי זוזה. מפני שהוא, מה? הפרסה הזאת הנוספת, האחד הנוסף, 100 פעמים ואחת. מפני שהוא יותר מרגילותם. וכיוון זה יותר מרגילותם, זה להפעיל את כל המערכת. זה שונה לחלוטין, שום דבר פה לא יתרגל לזה, זה להביא כוחות אחרים בכלל.
זה לא סתם
שהוא אמר
חמר וחומר, זה לא סתם שהוא...
פילי פלו, זה היציאה מהחומר, זה היכולת להתעלות. ולכן, זאת הפעם 101, הפעם היחידה הזאת, הפעם האחת הזאת בלבד, זה סך הכל פעם אחת ויחידה, זה ההבדל. היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולם. ועולה על גביהם, ביתר שאת ויתר אז, להיות נקרא עובד אלוקים. זו שאלה ברק ששאלת בהתחלה מה עדיף, זה לא מעדיף בכלל. מה עובד אלוקים ומה לא עובדו?
זאת אומרת, גם כן, אתה צריך לעשות עדות.
ברור. צריך עוד אחד. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות. עכשיו העומק. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את האהבה להשם. איך אפשר לשנות רגילות? יש רק דרך אחת. לעורר את האהבה להשם, לכן זה יותר קשה מ-100 פעמים לחזור על אותו דבר. אני יכול, אתם מבינים מה זה ושבתם וראיתם? אתם מבינים את העבודה הזאת של כל יום? האם אני עושה את זה מהרגילות שלי? אני לוקח את זה לרמה הכי קיצונית. ואני תופס פה מקום? או שאני כבר עובד אלוקים? ו-present continue, עכשיו, פה, עובד, עכשיו. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את האהבה להשם. על ידי, שנייה. על ידי, בוא נראה את הכל. על ידי שמתבונן בגדולת השם במוחו. וזאת הרי עבודת הבינוני, ההתבוננות. זה הרי בבחירה. לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. כי אני יודע שהמוח שליט על הלב. המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה. החלל השמאלי. שממנה הוא הטבע. כלומר, כדי להתגבר על הטבע, מה אני צריך לעשות? לעורר את האלוקים. כדי להתגבר על הטבע שלי, שזה הטבע, אני צריך בעצם לעורר את המעל הטבע. איך אני מעורר את המעל הטבע? על ידי ההתבוננות, על ידי עבודת המנגנון. הבינוני הוא לא התוצאות בכלל, הוא עצם העבודה. השמחה של הבינוני היא בעצם העבודה ובכלל לא בדיון של התוצאות. התוצאות הן עם אלה. בכלל רק העיסוק הוא בעבודה עצמה, העבודה היא כל הסיפור. וזו, עכשיו הוא מחלק בין שתי רמות בעבודה. ההתגברות הזאת על הנפש הבהמית, אם אני זוכה והיא תיגרם יום אחד על ידי תוצאה מאהבה, שבאה, איך האהבה הזאת באה? על ידי התבוננות, היא עבודה תמה לבינוני. אז הבינוני אומר לעצמו, זאת העבודה השלימה שלי. או, יכול להיות מצב שאני עוד לא במדרגה כזאת של עבודה, אבל אני כבר יכול לעורר את האהבה המסותרת שבליבו. כלומר, אני מצליח לעורר את האהבה המסותרת. אתם זוכרים איך למדנו אתמול או שלשום בשיעורים הקודמים, שאני אומר לעצמי, אינני פחות מאותו יהודי שמוסר את נפשו, אלא למה הוא מסר את נפשו רק ברגע מסירות הנפש, מפני שכל הזמן נכנסה בו רוח שטות. ואני לא רוצה שתיכנס ברוח שטות. והאהבה המסותרת הזאת שבטבעי קיימת. ומה שאני רוצה הוא לעוררה ולגלותה, אני רוצה לעורר אותה, אני רוצה להוציא אותה. למשול על ידה, על הטבע שבחלל השמאלי, נקרא גם כן עבודה. כלומר, ישנן שתי צורות בעבודה. האחת היא ההתבוננות, שההתבוננות בגדולת השם במוחו, על ידי המוח אני שולט על הלב. זאת ההתבוננות של האהבה שבאה מזה שאני מפתח בעצמי את הדבר. לפעמים אין לי כוח, אני לא מצליח, הערעור עולה וכן הולך לייצר לי כזאת טרומבוזה שהולך לתקוע אותי. ואז אני נבהל ואני צועק ואני תוקע את עצמי ואני אומר לא, הרי האהבה המסותרת חייבת לנצח. ואני מעורר את האהבה המסותרת שבליבי כדי לנצח. וגם זאת עבודה נפלאה. העבודה התמה היא שהצלחתי לפתח את המנגנון שהמוח שליט על הלב. אבל בתוך מערכת העבודה הזאת, לא תמיד אני מצליח להגיע שהמוח שליט על הלב. ואז יש מנגנון משני. יש הרי שני מנגנונים. המנגנון של המוח השליט על הלב, והמנגנון של האהבה המסותרת. למנגנון של המוח השליט על הלב אנחנו קוראים כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב אליך, איך קרוב? איך אני יכול להגיע לשלוט בלב, במחשבה ובדיבור? איך אפשר? איך אפשר להגיע בדיבור, מעשה ומחשבה? כי אתה מפעיל את המנגנון, כי המוח שליט על הלב. אבל יש גם מנגנון עזר נוסף, והוא מה? המאוד. הרי יפה ירושתנו, הרי יש לך את הכוח הזה, הרי אתה מסוגל לעורר אותו, הוא בתוך הלב שלך. ואז אני מפעיל את המנגנון המשני, כאילו שני מנגנונים מופעלים. המנגנון הראשון מייצר את העבודה התמה על הבינוני, או לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול על ידה, על ידי האהבה המסותרת שבליבו, שבחלל השמאלי. על הטבע, למשול על ידה, סליחה, על הטבע שבחלל השמאלי, שזו נקרא גם כן עבודה, להילחם עם הטבע והיצר על ידי שמעורר האהבה המסותרת בליבו. נכון, זאת לא עבודה תמה, שבה גם החוכמה בינה דעת, גם המוח, הכל נכנס לזה, נכון. אני נמצא עכשיו בתפילה, לא מצליח עכשיו להגיע לזה שהתפילה תהיה לי לרגע שמוחין בגדלות אני אוכל להגיע אליו, לא יכול. אז יש שתי צורות עכשיו. האחד בעבודה התמה להתבונן בגדולת השם, לעצור עוד פעם ולהגיד לעצמי שוב האופנים וחיות הקודש, להבין איך הקודש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל באהבה, להפעיל את המוח. השנייה היא לא בעבודה הזאת של ההתבוננות, אלא בעבודה של הפעלת המנגנון השני. המנגנון שאומר, אבל הרי אני רוצה למסור את נפשי, אני מרגיש את זה, אני חש את זה. נכון, לא הפעלתי את כל החלקים, את הכל, אבל אני מפעיל את זה, שתי העבודות האלה נפלאות. זאת התמה, זאת השנייה. אבל אפילו מי שמגיע רק לעבודה השנייה, זה הדבר המדהים, זה הסיום. הוא גדול לאין ארוך, הוא עושה מלחמה, הוא חורג מרגילותו, הוא פועל. אבל ברגע שאתה לא פועל בכלל, שאתה לא במלחמה, והמבחן הוא מבחן התוצאות, אז לא הייתה פה בכלל עבודה. מה ששאלנו מקודם, אז לא הייתה פה בכלל עבודה. לא תמה, ולא מסותרת. מה שאין כן, כשאין לו מלחמה, לא מלחמה לעורר על ידי התגלות ליבו מהמוח, שזה באמת הדבר הגדול, וגם לא מלחמה לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, את ההתרגשות הזאת, את הניגון הזה. לא זה ולא זה, אלא מה בעיקר פועל עכשיו? ההתמדה העתידית. באופן מוקצן הוא אמר, יש לו מראה שחורה, והוא מזמן יצר מנגנון שבמקום דיכאון עדיף ללמוד. אבל, בדיוק. אבל עכשיו הוא לקח את זה למקום אחר לגמרי, לא, מדבר על דבר הרבה יותר גבוה, שגם שם זה עדיין הרגל. הוא עבד, 100 שנה הוא עבד. והיום הוא סומך על העבודה של הפעמים הקודמות. היום הוא נוסע כמו שאת אומרת חיה בחיקוף. מעניין מאוד. וזה למרות, אני מיד נותן את חצי שנייה רק, כל זה למרות שבעצם, הרי מי שהגיע למדרגה של הבינוני, ועושה את זה עכשיו ללא המלחמה, גם הוא יש לו את האהבה המסותרת במנגנון שעוזר לו. הרי מנגנון האהבה המסותרת זה מפלט קבוע. זה מה יפה ירושתנו, זה גם עוזר לו. אבל זה לא משנה לגבי עצם הגדרת העובד. לגבי הגדרת העבודה, שהיא הגדרת הבינוני, אתם מבינים למה אני אומר שבינוני זה מי מתבונן? לגבי הגדרת הבינוני, שהוא על ידי עצם העבודה, זה שמחתו. כלומר, המאבק הזה עצמו שעושה נחת רוח למעלה בעצם העבודה, הוא עצמו בודק אותו כל הזמן, והדרך היחידה שלו לבטא אותו, זה על ידי יציאה מ-100 פעמים ל-100 פעמים ואחת. מה שאין כן, כשאין לו מלחמה כלל, אז אולי הלימוד שלו, בדוגמה של הלימוד 100 פעמים ואחת, אבל זה בכל הדברים האחרים, אולי הלימוד שלו באמת, גם כן כדי שהוא יהיה תמידי חייב שהאהבה המסותרת תפעל. אבל מפני שזה לא בא לו מתוך מלחמה, מתוך עבודה, מתוך כוח נגד דרך, כמו שחיה אומרת לנו פיזיקלית עכשיו, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל. מצד עצמה זה לא נקרא עבודה שלו. לכן כתוב בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כלומר, זה מתרחש, אבל זה לא 100% עבודה שלך.
אבל להגיד שאהבה זה עבודה גם.
ודאי.
זה לא
מופלא.
שניים יגיעו לאותו תחנה, אבל לא עם אותו מטען.
נכון מאוד. מי שיגיע לדברים מתוך ההרגל, ההרגל הוא האויב הגדול ביותר שיש בו. כלומר, אם יש משהו שיכול לפגוע בי בעבודה הכי פשוטה, אגב, בעבודה זוגית, בעבודה אישית, הוא המחשבה שהדברים מובנים מאליהם. הוא המחשבה שהרגילות מנצחת את הצורך בעבודה. עכשיו, יכול להיות פה מצב אידיאלי, אם כולם יצלמו את זה וזה ייראה נפלא. אבל באותה שנייה שאין עבודה, שאין עבודה, אז אתה הבינוני שהוא לא עובד. עכשיו, זה מבחן שאתה עושה עם עצמך. אף אחד אחר לא יכול לעשות לך אותו. זה מבחן שאתה צריך לעשות אותו. תמים, תמים מופיע, אבל להיות תמים כתהליך, כפעולה. היה תמים, כמו תהליך שלם, זה לעשות כל הזמן עבודה. את יודעת איפה נאמר, היא תלך לפניי ויהיה תמים. זה דבר לא יאמן מה שבאתי אומרת עכשיו. אתם יודעים איפה זה נאמר? איפה בדיוק זה נאמר? נכון, בברית, אבל איפה בדיוק? זה פסוק מוגדר. הפסוק שלפני כן, חומש, שנייה אחת, חומש, ובזה נעמוד. זה דבר פלאי. אני אגיע לזה עוד שנייה, אבל אלה דברת את זה לכם קודם. בסדר? שנייה. תשמעו, זה דבר פלאי כלא. כתוב אצל, מתי מתחילה פרשת הברית? איזה יופי, המושג של עבודה תמה. המושג של תמימות הוא כל כך הפוך ממה שאנחנו רגילים. אצלנו התמים זה התמבטי. בעברית אחרת זה שלא צריך לעבוד בכלל. הוא תם, עזוב אותו. רק שלא היה פילות. תם.
יעקב
איש תם הוא איש תם מפני שהוא נון סטופ מתחכך. אין לו הרי שנייה בלי חיכוך. הוא בחיכוך מבטן אמו. בבטן עקב את אחיו. ובעונו שרה את אלוהים. הוא תם כי הוא משתלם כל הזמן. הוא עובד כל הזמן. אתם קולטים אגב את המושג תם. אני חושב שאנחנו לא מבינים אותו לעומק. אני אעשה לכם יותר קל. תם מתורגם באונקלוס שלם. תמים תהיה שלים. המילה שלם בעברית, אני לא חושב שיש את זה בעוד שפות, היא אומרת שני דברים בדיוק הפוכים. שלם פירושו שיש לו הכל. שלם פירושו שחסר לו הכל. כי הוא צריך להשלים. אני משלים פירושו, אין לי. אני צריך למלא את החסר. אני שלם פירושו, יש לי. ויבוא יעקב שלם עיר שכם.
זה גם
יכול להיות מטיבוי. עוד יותר. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. מה זה ויבוא יעקב שלם עיר שכם?
זה בדיוק שיצא מבין שיני.
הוא בשיא המאבקים שלו. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, הוא עכשיו יוצא מבין שיני העריות, הוא יוצא עכשיו מעשיו, הוא יוצא מלבן, הוא יוצא עכשיו, הוא מגיע לשכם כדי להמשיך. ומה יהיה המבחן שלו? ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, מה קרה? מה קרה? העבודה נגמרה? מה קרה פה? מה פירוש? הוא היה בן 108, כל כך צעיר עכשיו הולכים לנוח? מה קרה? ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, אמר לו, החיכוך חייב להמשיך. הצדיק יסוד עולם של יוסף. למה אין לתולדות יעקב יוסף? אין מהשנייה הראשונה שפוגשים את יוסף. מרגע לידתו יוסף הוא חיכוך. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן תנה את אשתי ואת ילדיי ואלך. אומר רש"י, כאשר ילדה רחל את יוסף, נולד תנו של עשיו. באים לראות את עשיו, אז הילדים באים, נכון? ציור רומנטי יפה, באה המשפחה לשדה התעופה, נכון? לאה וילדיה, השפחות וילדיהן, יוסף ורחל, הוא צריך לשמור על אמא. הוא בן שעה, הוא צריך לשמור על אמא. הוא נקרא יוסף כי אסף אלוהים את חרפתי, אז תקריא לו אסף. כי יוסף השם לי בן אחר. הוא כל הזמן צריך להוסיף. השם שלו דרך אגב זה שם מחריד, השם שלו זה עוד אחד. הוא נקרא על שם השאלה מה שלום אחיך. עוד אין לו אח בכלל. הוא סוף סוף נולד.
הוא גם אף פעם לא מגיע כאילו לראש, הוא תמיד המשנה.
הוא לא מגיע, זה מדהים. הוא בדרך, כמו רחל. הוא בדרך. עכשיו, איפה מופיע המושג תמים? זה כל כך גדול. עבודה תמה היא לא רק עבודה מושלמת, כמו שכותבים המורות ועל זה. עבודה תמה זה 100% עבודה. זה עבודה תמה. העבודה שלך הייתה תמה, פירושו הכל עבודה. אתה לא הסתפקת במאה. אתה כל הזמן בעבודה. אטום
זה אף פעם לא...
אטום זה אף פעם לא נגמר. זה נמשך כל הזמן. עכשיו, איך אני יודע שזה המילה תמים? כי באתי הזכירה שהיא תלך לפניי ויהיה תמים. עכשיו, זה לא פעם ראשונה, כי נוח יש צדיק תמים. אבל היא תלך לפניי ויהיה תמים, זה תמימות כתהליך. נוח יש צדיק, תמים היה בדורותיו. אגב, תמים היה בדורותיו פירושו יחסית לי. תמים היה בדורותיו. בלי קשר עכשיו לשאלה אברהם או נוח וכו' סתם, הפסוק, מה כתוב פה? תמים, עם זמן היה בדורותיו. בלי לדון בכלל מאיפה רע שהגיע לשאלה אברהם ורק למה הוא עושה השוואה. הפסוק עושה פה מושג יחסי. צדיק בדורותיו, תמים בדורותיו, בלי השאלה אילו היה בדורו של אברהם. לא היה בדורו של אברהם. הפסוק עצמו אומר משהו יחסית לדור. לעומת זאת, הפסוק בא אל אברהם אבינו ואומר לו הקדוש ברוך הוא כך. אני קורא שני פסוקים לפני ואז את הפסוק הזה. תראו מה זה, זה פילי פלאו. הפסוקים שלפני כן עוסקים לכאורה בנושא לגמרי אחר. נולד ילד שקוראים לו ישמעאל. לכאורה סוגיה אחרת לגמרי, נכון? והוא יהיה, ויאמר המלאך השם, הנך הרע ויולד את בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל אונייך. נכון? והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ו-6 שנים, ולדת הגר את ישמעאל לאברהם. למה הוא נקרא ישמעאל? נו, למה הוא נקרא ישמעאל? כי? לא, כי?
שמע.
שמע השם אלוהיך. ומה הוא יהיה? פרא אדם. פרא אדם. ויהי אברהם בן 90 שנה ו-9 שנה. הנה הפסוק הבא. דילוג על 13 שנה. נכון? מעט מאוד פסוקים בתורה יש בהם תיארוך. ותיארוך מדויק. הפסוק הקודם מסתיים בן 86, והפסוק הבא הוא בן 99. שום סיפור באמצע. ויהי אברהם בן 90 שנה ו-9 שנים. זו השנה שישמעאל הוא מה? בר מצווה. מה זה טוב? וירא השם אל אברהם. ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי, ויהיה תמים. ואתנה בריתי ואיני וביניך. עכשיו נשים רגע. אם תמים פירושו שלם, אז למה לפגוע בגוף? הרי מה אני בא לך ואומר לך עכשיו? אתה רוצה להיות תמים?
הבן הזה זה כלום.
זה מהרגילות. אבל תשמעו את זה הרבה יותר. רק שנייה, סליחה, סליחה, שנייה, 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 שנייה. בוא נבין רגע את הכל. למה הופיע פה התואר המיאל שדי?
שמעתי לו למידי.
מה זה קשור לכאן?
התוצאות שלו.
למה זה קשור לכאן? מה זה קשור לכאן? למה קשור לברית דווקא אין שין ד' יוד? אני אלוקים, אני צבאות.
כי זה עניין ש... הפרק הזה, אני אומר על זה די, כי זה, התוצאה היא רק פרא אדם.
אל שדי זה לא הולך אחורה לישמעאל, זה הולך קדימה.
כן, נגד.
זה השעת, בואי נחשוב על זה.
אני שאמרתי לעולם איך להיות, אני יכול לומר לך, תשתנה, תעשה שינוי אצלך הגופני.
אתה מתחיל לכיוון חשוב מאוד.
ההתאממות הזו שאתה מדבר עליה, שזה לא להיות...
כדי להגיע להתאממות, כן.
אתה צריך לעשות שינוי, ואני זה שיכול להגיד לך, תעשה שינוי, כי אני אמרתי לעולמי די, אני זה שבראתי את העולם, אני יכול להגיד לך...
איך זה קשור לישמעאל?
כי ישמעאל, אמרנו שהוא נולד, שמעה את התפילה ומה יצאה. שמע בעבר ומה יצא ממנו פרא אדם. אני אומר לך עכשיו, שאני זה שבורא, מה יצא ממך אם תעשה את התמימות,
תעשה את... מה שאתם אומרים זה כיוון מדהים. מאיר פה הרהיר שערה שאפשר לא שמתי לב אליה. פרא, פרא אדם.
פרא אדם פרא.
זו שאלה ידועה. היה צריך להיות אדם, פרא, כמו אדם חכם. פרא זה מהות. פרא, המילה פרא, היא תמיד ריבוי. להמשיך. פי ריש, אמרתי לכם יותר מפעם, פי ריש בעברית, לעולם, פי ריש, כל פי ריש, זה משהו שמתפרץ. פר, פרו. עכשיו תקחו כל האותיות ותגלו את זה. כל האותיות.
זה פרש.
למה? לפרוס.
פרישות.
לפרוס, פרס, בסין.
הוא פרש
מפה, יצא החוצה. תמיד. כל האותיות, תשימו לב, הן אותו דבר. נכון. פרד הוא נפרד. פרה, בהי לימוד מדבר. פרו. פרו. פרז. בסדר? פרזות. פרזות, זה שאין חומה. פורצים, ססון, שנייה. פורצים, בסדר? פרח, פריחה. פרט, התפרטות. פרי. יוצא. פרח. פרח. עוד אחת, ססון, תעשה מצווה. פרח, שנייה. לפרוח. לפרוש. פרש. פרה, באלף, זה תחילת המסלול הזה. פרא אדם זה מי שכל התהליך שלו הוא תהליך ריבויי, ממשיך, ועל פני כל אחיו נשכון. עכשיו אני רוצה ליצור תמימות, שלימות. האנטיתזה לפרא הוא אל שאומר די. אני אומר איפה לעצור, אני חותך. המקום שבו הפיראיות מופיעה הכי חזק זה בפרו ורבו. בפיריון. שם המקום הפיראי של האדם. האדם יכול לעשות למעבר לאדם פרא, לפרא אדם יותר מכל דבר, בתאווה הפיראית. שם הוא יאבד הכל. הפיראיות הזאת מופיעה שם. אני אל שדי. לראשונה מופיע התואר הזה. הוא מופיע לראשונה מיד אחרי גילוי ישמעאל הפרא, שעניינו הוא ההתפרסות, לפרוס, לפרוט, להופיע על פני כל אחד. וישמעאל ועם ישראל יהיו הכי קרובים, הכי דומים. 12 נשיאים יוליד. הכל, 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 הכל. לו ישמעאל יחיה לפניך. הכל, ישמעאל בן אברהם. והחילוק יהיה חילוק אחד. אני אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים. היכולת שלך להגיע לעבודת תמה, היא על ידי היציאה מההרגל. היציאה מהמציאות שהיא על פי הסדר שלה. העבודה התמה הזאת. ויהיה תמים. זה דבר מופלא. זה המושג של עבודה תמה. לעלות מעל הטבע. יש עבודה תמה, יש את העבודה בלב שבאה מהאהבה המסותרת. העבודה התמה, מאיפה היא באה? מהתבוננות בגדולת השם, ועל ידי ההתבוננות בגדולת השם אני משפיע על ליבי. למה זו בעצם עבודה תמה? כי זה בכלל לא הטבע, זה מנוגד לטבע. הלב דורשת שלו. וכשאני בעצם מפעיל את המוח, אתם יודעים מה אני עושה? אני אומר לו די! אני קובע לו גבולות. יש משפט יסודי מאוד של ראש תנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר. משפט מאוד יסודי. הלב חופשי בדמיונו. והאדם אסור במושכלו. המושכל קובע לי את ההגדרות. הלב פורץ. הפרא משתלט על האדם. כי באדם יש בעצם פראיות בסיסית יותר מכל הפראים שבעולם. כי האדם הוא או אדמה, וזה יבוא בצורה הכי פראית, כי יש לו יותר כוחות מכל בעלי החיים האחרים, או אדמה, וזה יבוא בצורה היותר פראית מכל המלאכים. כי הוא היחיד שנופח באפיו נשמת חיים של השם אלוקים. אז איך פועלים פה? ישמעאל קיבל את כוח הפרא. ועכשיו אני מביא לך עכשיו שם של מישהו נוסף, שהוא יקרא יצחק, ואיתו אני הולך לכרות את בריתי. ופה אני רוצה להביא את כוח הדי. פה אני רוצה להביא את כוח השדי, כדי שאתה תוכל להיות תמים. ואתנה בריתי ביני וביניך. ובמקום שבו בא לידי ביטוי הפר, במקום שבו בא לידי ביטוי הכי חזק בעולם, בדיוק, הצד הפרה והרווה, שם יוכל לבוא לידי ביטוי הצד של הדי. וזה בריתי ביני וביניך. דבר מופלא. כלומר, שינוי הטבע, שינוי הטבע, התעלות מעל הטבע. ואם אתה רכשת את הטבע הזה, תשמעו מה הוא אומר לבינוני. אני עבדתי 80 שנה כדי להגיע לטבע שאני לומד 100 פעמים, אז עבודת השם שלך היא מה? שינוי הטבע לעבור ל-100 פעמים.